שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדרום תיפתח הטובה. מדובר בפרק ארכיון של דוסקאסט, הפודקאסט שהפקתי בעבר עם רעיונות שקשורים לציבור הדתי-לאומי. בפרק הזה ראיינתי את הרב חגי לונדין. הרב חגי הוא מנסה לחבר את תורת הרב קוק לימינו, הוקלט ב-2017, בוא נציין, מאז עברו שנתיים, אז לך תדע. בכל אופן, בסוף הפרק יש אפילו המלצה לסרט ולספר, אז ממש מעניין, באמת דיברנו תכלס על כל מיני סוגיות של התמודדות עם התרבות החדשה והטכנולוגיה החדשה. הרב חגי התייחס לזה בצורה מאוד מעניינת, ממליץ לכם להאזין. יאללה, שיהיה לכם סבבה. שלום למאזינים, נמצא איתנו היום הרב חגי לונדין. שלום הרב, מה שלומך?
ברוך השם, שלום לך, לכל המאזינים, כיף להיות פה.
תודה רבה, כיף גם לנו. אז נשמח להתחיל קצת לתאר לנו היום את התחומים שאתה עוסק בהם?
תחומים שאני עוסק בהם, אני בעיקר עוסק במה שנקרא הסברה. של קוראים זה יהדות, יותר בזווית של משנת הרב קוק, משנת הציונות הדתית. מבחינת התפקידים, התפקיד המרכזי שאני נמצא בו היום זה מלמד בישיבת ההסדר בשדרות, ועוסק בעוד שלל תפקידים שכולם ברמה זו אחרת עוסקים בהסברה. עכשיו, אנחנו מדברים על זה, שזה ארגון חדש שמוקם, שאני עומד בראשו, שזה יהודו, הסברה בציבור הדתי-לאומי, אבל זה ממש בימים אלו מוקם. לא יודע מתי אנשים ישמעו את הקלטה הזו, אבל אפילו אין לו עוד שם.
אוקיי.
אבל הרעיון הוא באמת לאגד רבנים ורבניות, מרצים ומרצות בציבור, לעשות את הדברים בצורה יותר מקצועית והסברתית.
יפה. כאילו הארגון החדש הזה סך הכל מאגד את הפעילות שכבר קיימת.
כן. אנשים שכולם נמצאים ברמה זוכרת של פעילות ציבורית, הסברתית, ופשוט ננסה להפוך את הכל למנגנון מסודר.
יפה, ובתכלס היום גם, אתה מנהל את העמוד פייסבוק, אתה מעלה תכנים לפייסבוק, בוא נאמר ככה.
כן, אני לא מנהל אותו, יש תלמידים שעוזרים, אבל הרבה פעמים, כן, משתמש בכלי המדיה האפשריים, פייסבוק, בוואטסאפ, שזה דברי תורה שנשלחים כל שבוע, יוטיוב,
כן.
כל המדיות האפשריות שבאמת עוזרות למפעל הזה של הסברה והנגשה,
אוקיי.
של יהדות וכתבי הרב קוק.
אז בוא ניכנס כבר לתוכן עצמו, איך אתה רואה את זה? אני כן אתן איזושהי פרספקטיבה כדי להביא את השאלה ממקום יותר ממוקד. טוב, זה די ברור שבכתבי הרב קוק יש את העניין של להרחיב את גבולות התורה, להרחיב את את התורה מעבר לדברים הכי קלאסיים של בית כנסת, לימוד תורה וישיבות נגיד, לא יודע, הדלקת נרות והדברים שהם באמת הכי הכי טריוויאליים. אני הייתי רוצה לשאול יותר על החיבור בין תורת הרב קוק למציאות של ימינו, שברור שעבר זמן מאז שהרב קוק כתב את כתביו. אני מתאר לעצמי שגם תגיד שהרב צבי יהודה המשיך לברר אותם ולחבר אותם ולפעול בהם, וגם הרב צבי יהודה כבר עבר יותר מ-30 שנה, והמציאות בינתיים המציאה לנו לפחות את הפודקאסטים, ועוד כמה דברים חוץ מזה.
ועוד כמה.
כן, אז
כן, תראה, אני מניח שכל מי שמאזין לנו, יאזין לנו, הרעיון הזה של הרב קוק, משנה ציונות הדתית, פחות או יותר מוכר, אבל אני אומר בגדול, בכל זאת, בגלל שאני אשר כך, הרב קוק הוא לא דמות פרסונלית, כן, צריך להבין, אנחנו גם לא עסוקים בעצמה אישית של הדמות הזו, למרות שזה כמובן גם חשוב, אלא הרב קוק הוא בעצם ביטוי למשנה מאוד מאוד שיטתית ומסודרת יחסית, שנכתבה לפני כ-100 שנה, שבעצם ניסתה לקחת את המסורת היהודית לאורך כל הדורות, ולחבר אותה למה שאנחנו קוראים חיים מודרניים, בשפה היהודית,
כן.
תקופת הגאולה, ואולי נרחיב בזה בהמשך. עכשיו, מהרעיונות של הרב קוק, ולא רק שלו, של תלמידה וגם של רבנים אחרים בתקופתו, שהלכו באותו כימון, נוצרה מה שנקרא חברה דתית לאומית, עכשיו כאן, וכאן אנחנו נכנסים לנקודה שאתה העלית. עברו 100 שנה, והרעיונות האלה שאני חושב שמי שמסתכל במציאות רואה שהם רעיונות נכונים, שהיום אנחנו מזהים את ההצלחה שלהם במציאות, כלומר מדינת ישראל זו עובדה מוגמרת, והרעיון הזה שהמדינה עצמה והחברה הישראלית צריכה גם רעיונות רוחניים וחיבור למסורת, זה דברים שהם היום מובנים אליהם, והרב קוק ואלה שהיו יחד איתו, שהם חידשו את זה, זה היה נחשב רעיונות שהקדימו את זמנם, אבל היום הדברים הולכים ומתבררים. הדרך ליישם את הרעיונות הללו במציאות היום, זה נושא ארוך שאנחנו רק בתחילתו. וכאן, כמו שאתה אומר, לפעמים יש פער בין הרעיונות הגדולים, שאמר הרב קוק, בהמשך גם התלמידיו, שבאת הרב צביעות המציינים אותו, הרבה כן. של הרב קוק, שהוא בסוג של המשך, וגם על זה יש דיונים באיזה צורה הוא המשך, ואיך הוא המשך וכו'. אבל הרעיונות האלה הם הולכים ומשתשים. התפקיד שלי זה שהם רבנים צעירים, אנחנו יכולים להעיד על עצמנו כצעירים, אני בן 40, הכל יחסי בחיים. התפקיד שלנו לנסות לקחת את הרעיונות האלה ולהנגיש אותם. קודם כל שאנשים ילכו וילמדו את הדברים במקור, בעצם בעזרה שנרשת לתיווך, השפה, ועכשיו כל אחד בתחומו, זה באמת קרקע לא זרוע, אנחנו מגלים פה יבשת חדשה, זאת אומרת, עכשיו אדם שעובד בהייטק, היכולת שלו לקחת הרעיונות האלה וליישם את זה, ולבנות חברה כלכלית שהיא מגיעה מתוך רעיונות יהודיים ואמונים, יש פה קר פורך ליצירתיות ולחדשנות ולדברים שלא נשמעו עוד, וכאן כל פרט צריך להתמודד עם הדברים איפשהו, אני לא חושב שיש איזושהי דרך לתת עכשיו תיק הוראות לכל מקצוע ולכל אדם, איך בדיוק עכשיו הוא מיישם את הדברים, דברים שמתבררים, אבל, אבל הגדול, בסך הכל אנחנו רואים הצלחות יפות. זאת אומרת, המאה השנה האלה זה לא היו מאה השנים של וקום, זה שהיה את הרב קוק, ומאז אנחנו משייטים באוויר, יש הרבה מאוד מפעלים שאנחנו רואים את ההצלחה שלהם, אנשים שנכנסים לכל התחומים, תחומי העשייה, ומגדלים דברים יפים, בעיקר בצד הרוחני, ומתוך כך במערכות של ממצד.
אוקיי, תכנס אותנו, אבל כאילו בגלל שזה כל כך רחב... אני אהבתי את הכנות, אני חייב לציין.
אם תעלה עכשיו נושא ספציפי,
תשמע, אני לא רוצה לתקוף אותך, כמו שאמרת גם, זה רחב, כי עכשיו אני אקח אותך לאיזושהי פינה.
בוא ניקח פינה את הפינה הקלאסית. הנושא שהוא לכאורה הצלחה גדולה ביותר של היישום המעשי של הרעיונות של הרב קוק, זה כידוע הנושא הצבאי, שהציבור הדתי-לאומי, הוא כבר חוגג עליו 70 שנה.
ועכשיו לכאורה תקופה של משבר, אפשר... לא? אתה לא לוקח לי ככה.
אלה שישמעו את השידור הזה עוד שנתיים אפילו לא הבינו על מה אנחנו מדברים, ואולי כן, אז זה ישתנה. בסדר, כל מערכת יש את התקופות שלה, עכשיו התרבות הישראלית, זה אולי כן צריך לדבר, התרבות הישראלית עכשיו, מתחילת המאה ה-21, היא תרבות מאוד ליברלית, מאוד פוסט-מודרנית.
אוקיי.
לפחות חלק ממעצבי דעת הקהל הם כאלה. במילה זה משפיע גם על המערכת הצבאית, ומתוך כך זה משפיע גם עכשיו על הדתיים, ובצלחת זה... בעיות נקודתיות. הרעיון הכללי, אם ניקח למשל את הנושא הזה עצמי, באמת משהו חדש, צבא יהודי לא היה קיים 2000 שנה, וברגע שהוא הוקם, הוא הוקם באופן טבעי על בסיס צבאות זרים. אז למשל, איך יוצרים צבא יהודי? נתחיל בדברים פשוטים ביותר, שאם אנחנו הולכים בחזון. חוץ מהגדרים ההלכתיים והטכניים, אפשר לקרוא לזה שזה ממנים יהודים. חייל הולך עם כיפה, ומה עושים ש...
בשבת, זה...
איך הם מנהלים צבא בשבא. בסדר, זה הגדרים ההלכתיים פשוטים. אני חושב שהרב קוק נותן משהו עמוק יותר. הרב קוק, שוב הרעיונות, הוא נותן לבן אדם את ההבנה שמה, בן אדם דתי, אמוני את ההבנה, שהוא עכשיו פועל בצבא, הוא לא מבטל תורה. זאת אומרת, הוא לא נמצא עכשיו באיזה מצב של דיעבד. היית עדיף כל היום לשב פלימות בישיבה, לא מה לעשות. כן. אתה מסוגל? לא. אתה הולך עכשיו לכתחילה בשירות הצבאי. ועכשיו שאתה עושה פעילות צבאית ממוקדת, מקצועית וטובה, אתה מופיע עכשיו את מה שאנחנו אוהבים לכנות בשם עבודת השם, לא פחות מאשר בישיבה. אחרי זה יש לזה גם יישום לרמה, אבל זה כבר באמת דברים מאוד עמוקים ומאוד רחבים שצריך לשאול אנשי מקצוע, אבל למשל, דיבר איתי פעם קצין גבוה שהוא ניזון גם מהרעיונות האלה, אומר שהרעיונות האלה של האימונים משפיעים גם על החשיבה האסטרטגית שלו. למשל, עבודה יותר צבא שפועל בצורה יותר איכותית מאשר כמותית.
וואו.
לא, איך פה מתיחה לאיזה רעיון.
טוב, אוקיי.
זה, אני אוהב את זה כרעיון מאוד,
כן.
שאפשר לריב עליו.
כן.
אני אומר שהרעיון שאם הנחת המוצא היא שהצבא הישראלי הוא צבא שיונק מתוך רעיונות אימונים, אז זה לא רק אנשים עם מוטיבציה גבוהה ועם מוסר והלכה, אלא הם גם פועלים בצורה יותר נקודתית מאשר צבאות אחרים. כי כל המישור הרוחני הוא מאוד דומיננטי בתרבות ובצבא הישראלי, לכן אנחנו נפעיל פחות מסות של אלפי טנקים ויותר יחידות מיוחדות. שוב, אני זורק פה את הדברים
כן.
כבור והמארץ בתחום הצבאי, שאף אחד לא עכשיו, מה, צריך שואל ג'י צבא.
רציניה למדה לרמטכ"ל, איך צריך להתנהל צבא יהודי.
אבל אני מעריך שהדברים נמתחים גם לשם. הדברים אבל שאנחנו באמת עסוקים בהם, אם יש עובד, אתה משובל עכשיו בהייטה, צבא, רפואה, אני לא יכול לתת לו מהתורה, משנת הרב קוק, עכשיו יישומים טכניים
כן.
איך לנתח. אני אבל בהחלט יכול לתת לו את המוטיבציה, את תחושת השליחות. שהוא עושה פה משהו ששייך גם לעולם הנצחי והרוחני, ולא רק לעולם עכשיו של הקיום יומיומי, וזה יוצר אנשים, שהם אנשים איכותיים בתוך המערכות שלהם, שהם יונקים ברוח גבית, אני חושב, בהרבה יותר עמוקה מאשר תרבות מערבית חיובית נוכחת.
אוקיי. אז אני כן כבר חושב שאני יכול למקד שאלה יותר ספציפית על ההקשר של התוכן והמוטיבציה שדיברת עליה, שזה... אני מאמין את בודדות שאתה פוגש מול התרבות המערבית, שאצל הרב קוק מאוד מודגש העניין הלאומי, ובזמנו גם בציבור שלא היה דתי, אפילו אולי יותר מאשר הדתיים, העניין הלאומי היה מודגש, והיום כאילו אפשר להגיד שתלמידי הרב קוק נשארים קצת לבד בשטח בקטע הזה של...
כן, אתה יודע, חסבור שם עושה אחר, הוא כמובן קשור לתחום שם, שלכאורה באמת משנת הרב קוק ולא רק המשנה שלו, לפני 100 שנה הדגש הלאומי היה מאוד דומיננטי בתרבות, והניסיון להעתיק מה שנקרא תק הדבק את הרעיונות האלה למאה ה-21 הוא נראה לפעמים לא שייך, אפילו פתטי. והתשובה היא נכון. הרב קוק, ושוב, לא אומרים את הרב קוק כמילת קוד, הרעיון התורה, הרעיונות התורניים שמדברים עליהם, העקרונות שלהם נכונים גם להם. כלומר, העקרונות שהנפשות כיום של בני האדם, הן שונות מהנפשות של בני האדם לפני 1,000 שנה. ולפני 1,000 שנה אנשים פעלו ללא ביקורת שכלית, וללא, נקרא לזה, אידיאליות הכרתית.
אוקיי.
והנחשלות הייתה משהו שמובנה בתרבות. ואנחנו בעידן המודרני, כבר כמה מאות שנים נמצאים בעידן שבו האנושות היא במקום אחר. זה העיקרון שאנחנו הולכים בשנת הרב. היום למשל, אני לא מדבר עם התלמידים כל היום הלאומיות ועל... כלומר, חזרנו לארץ ישראל, מדינת ישראל, אבל אני עכשיו לא עסוק כזה בשעות על האנשי העלייה השנייה וטרומפלדור ויבוש מצות בקדחת. אנחנו אבל מדברים, כשאני מדבר עכשיו עם אנשים, מתוך רוח תורה רבוק, אני מבין שאני מדבר פה עכשיו לא עם אנשים שאני יכול למשל לדבר איתם בצורה של רגש ללא שכל, אני לא יכול לדבר עם אנשים בצורה שתיתן להם רעיונות רוחניים שהם לא יוכלו אחרי זה ליישם אותם מתוך העולם המודרני. כל הדברים האלה, זה קיבלנו מהרעיונות האלה של הרב קוק, ובתרגום שלהם אחרי 100 שנה הם רלוונטיים יותר מתמיד.
אני עדיין נשאל על זה, כי או שתסביר לי מחדש את תורת הרב קוק, מההיכרות שלי בסופו של דבר.
אני מבין מה, ולא ברור מה, אני אעביר את זה.
מה קרה ללאומיות בתורת הרב קוק? את המשפטים האחרונים?
הלאומיות נשארה, אבל זה לא, תורת הרב קוק זה לא הלאומיות, זה לא הרב קוק רב שבא והסביר שלאומיות יהודית זה דבר טוב. הוא דיבר הרבה על זה, כי בזמנו זה היה המרכיב הדומיננטי בשיח הציבורי.
אוקיי.
אבל החידוש הגדול של תורת הרב קוק, זה לא חידוש, בסך הכל חשיפה של תורת ישראל לאורך כל הדורות, הרב קוק תרגם את זה לשפה שלפני 100 שנה, וחידוש של הרב קוק תקשיב, המציאות התרבותית השתנתה. אם במשך אלפי שנים, בתקופה שעם ישראל היה בגלות, והעולם כולו היה מה שמכונה בימי הביניים, העולם הנפשי והתרבותי היה עולם שפעל בצורה רגשית, ללא שכל, העולם התרבותי היה עולם שכל כוחות החיים שלו, בכל תחום, היו מאוד מאוד נכשלים. אנשים ללא יכולת לניהול המציאות על כל המורכבות שלה, זה הלך והשתנה. ומילה תורת ישראל צריכה לחשוף עומקים עוד יותר גדולים שקיימים אצלה, ולתת מענה גם לכל הצרכי החיים וכוחות החיים שהתחדשו. עכשיו, זה שלפני 100 שנה כוח החיים מרכזי זה היה לאומיות, והיום לצורך העניין כוח החיים מרכזי זה פרטיות, מצוין. אז עכשיו תורת ישראל חושפת עומקים שיעזרו לבן אדם במאה ה-21 לנהל את החיים הפרטיים מתוך טהרה ורעיונות.
אוקיי. יפה. נשמע...
השיעורים למשל המרכזיים היום צריכים להעביר, זה לא עכשיו שיעורים על... אני יודע מה...
לתוקף קדושת יום העצמאות?
כן, זאת אומרת, צריך כל מה להסביר שהרעיון הזה שמדינת ישראל קיימת זה דבר מופלא שמאפשר עכשיו התחדשות של כל העולם התורני והרוחני. אבל במשמעות של עכשיו להתחיל לריב, המריבות שהיו רלוונטיות לפני 50 שנה, האם, גם החרדים אגב, שאם מגיע איתם במגע, זה כבר לא רלוונטי השאלות האלה. האם המדינה היא מעשה סתם או האם המדינה...
התחלת בגיבה.
זה שאלות אנרכוניסטיות שהן פסיות מגוחכות. איך אומרים? זה כמו אנשים שרבים על האבולוציה היום, האם כן, בתורה ומדע. זה אותו דברים שאולי נושא צריך לדבר עליו. זה שאלות שהן לא היום מעסיקות את הנפש האנושית. היום אדם ישראלי וגם אדם לא ישראלי שנמצא במאה ה-21, הוא לא שואל את עצמו את השאלה הזו, האם מדינת ישראל, מדינת ישראל היא עובדה מוגדרת. ומי שלא רואה את זה, למעט כמה הזויים וכמה מחוזות, הוא פשוט חי בסרט. מדינת ישראל היא עובדה מוגדרת. עם ישראל נמצא עכשיו עם ריבוני, חזק, שהולך ופורח על אדמתו. איך עכשיו את החיים האלה, בתוך הברסית, אנחנו יוצרים, שיפרחו, וכל אדם פרטי יצריך להימש את הכישרונות שלו והיכולות שלו, זה מה שאנחנו יונקים עכשיו מהתורה של הרב קוק ושל דומיו.
אוקיי, אז אני אקפוץ עכשיו, זה קצת קופט, אבל בוא ניקח את זה למקום מאוד מאוד פרטי. אינטרנט, סמארטפונים, כאילו, זה באמת, זה לא איזה עניין שעכשיו צריך להיות איש צבא או הייטק או זה, כל אחד...
אז במקרה הזה, השימוש עצמו בטכנולוגיה, בוודאי שהוא חלק מההתפתחות הנכונה של העולם. ותורת ישראל לעולם לא התנגדה לחידוש של טכנולוגיה, אנחנו פה לא... כנסייה מאוד קתולית של ימי הביניים, ודאי שכן, ואם נוסיף פה דרך המוסף של הרב קוק, אומר לך שהטכנולוגיה הזו זה גם חלק מהפריחה של העולם המודרני, שהיא עכשיו גם גורמת לעולם הרוחני לפרוח, לכן השימוש בדברים האלה בוודאי שהוא רצוי הוא לכתחילה. עכשיו בתוך זה יש את הסייגים, אין הסייגים ההלכתיים, זאת אומרת שעכשיו... אדם נחשף באינטרנט, אז הוא נמצא בהצפה גם של חומרים לא טובים, והוא צריך לדעת לסנן אותם. ובדברים יותר עמוקים, גם הבנה שמשרים כמו אייפון, חוץ מהתכנים שיש בהם, הם גם יכולים לגרום לבן אדם להסחת דעת, ולחוסר ריכוז, ולכל הדברים שמאפיינים את התרבות היום. בסדר, אבל בעיקרון, כמה שיותר טכנולוגיה, יותר טוב. כמה שיותר...
תוסיף הגוף בניין, תוסיף הנפש בניין.
זהו, בניגוד לדברים שהם... אומר רבנו בחיי, לפני 800 שנה, שככל שהגוף מוסיף, ככל שהמציאות החומרית מתגברת, אז זה מנחית, זה מוריד את העולם הרוחני, אנחנו אומרים הפוך. זה רק הולך ומגביר את העולם הרוחני. אבל כמובן, איך עושים את זה בצורה מדורגת, מסוערת, זהירה, זה דברים שדנים בהם כל הזמן, והם גם, מאוד תוססים הדברים האלה. זאת אומרת, אני לא אוהב לקבוע כל מיני אמירות חד משמעיות למאה השנים הקרובות.
אוקיי.
עכשיו יש טכנולוגיה מסוימת, אנחנו משתמשים בה, אם הזמן מתסתבר שאולי הטכנולוגיה הספציפית הזו, הנזק שלה הוא יותר גדול מהתועלת שלה, צריך טכנולוגיה אחרת מבחינה רוחנית, של אייפון ושל זה. זה מכשיר לא רק בעם היהודי, בעולם כולו יש דיונים האם התועלתו גדולה מנזקו. אבל התקשורת, זה שהיום התקשורת הופכת כל כך נגישה ופשוטה, והיום רעיונות שהיו היו צריכים לקחת דורות בדברים עברו להתפשט, היום הם תוך כמה דקות מגיעות לנחלת כל העולם.
כן.
כמו את המשיח, זה דבר מעולה.
אוקיי.
מה שאנחנו עושים עכשיו לצורכים.
כן.
אז יש פה מקליטים משהו באינטרנט. דבר מצוין, מה יכול להיות?
אני אזרוק על זה כמה מילים, שבאמת, בעיניי הפודקאסטים זה... ממחיש את הפוטנציאל שקיים בטכנולוגיה הזאת. זאת אומרת, דבר אחד שאני רוצה להגיד זה שאמרת שיש דיונים אם זה תועלת יותר מנזק או הפוך.
אמרתי על אייפון ספציפית.
לא משנה, כן. זה די, אבל גם האייפון והסמארטפונים זה כבר די ברור שזה דיון אנכרוניסטי כמו דבר. כאילו אני לא רואה משהו שיכול לתת תחליף לכמה שזה חדר לתוך ההתנהלות האנושית.
זה נכון, אבל למשל הסינונים שהיום חלק בחברה הדתית מתקינים, אני לא אתפלא בכלל אם זה משהו שיאומץ גם ברחבי העולם. זאת אומרת, בוודאי, לא להשתמש בדבר הזה זה אנכרוניסטי, אבל למצוא את השליטה עליו, אני חושב שזו כן, בעיה שהיא, זה... כן, שהיא כן נמצאת עכשיו עוד נכון. בדיון.
זה כל הזמן לדעתי בדיון, וזה גם בכל טכנולוגיה, זאת אומרת, מכניסים את הטכנולוגיה, היא משפיעה עלינו, ואנחנו מנסים...
עשינו פה פרסומת צמויה, גם לפרודקטיסטים, וגם לסינונים באייפון.
האמת היא שאני סוכן של נטספארק, אז אין מי שרוצה...
זה כבר, אז זה... האמת שאני סוכן ללא תשלום של נטספארק, אני צריך להתחיל לגבות
מהם. תאמין לי שזה לא כזה משתלם, אבל מי שרוצה אפשר לפנות אליי, ואני אעזור לכם בהתקנה של סינון. בכל אופן, עכשיו איבדתי את הקו המחשבה, אז תתקינו רגע נטספארק.
דיברנו על זה שהטכנולוגיה וכולי ברור שדבר מבורך וטוב, ואני חוזר שוב על העקרונות שלנו. הרעיונות של אותם רב קוק, תורת ישראל בעומקה, זה בדיוק הנקודה הזו. העולם השתנה. העולם השתנה נקודה. ועכשיו אנחנו מחפשים, וכל העולם כולו מחפש בדרכו, למצוא דרך להופיע את התרבות האנושית והישראלית בצורה יותר עמוקה, יותר מוכנית ויותר עם משמעות מאשר מה שהעולם המערבי הפשוט מציע.
אוקיי. אני, עולה לי עכשיו שאלה גם יותר ממוקדת שבאמת נוגעת בדבר עצמו. כבר זכינו לקיים עם רעיון עם יונתן דובוב מהגולה.
כן.
ו... עם האמירות שאתה אומר, זאת אומרת קלאסית, כל הזמן שבריון שאלתי אותו, כן, אבל מה עם הרב בישיבה תיכונית, שעכשיו אתה מוכר בירה אצלך במרכז תרבות, ובכללי קוראים דברים חדשים כאילו שהם קשורים למגזר הדתי לאומי גם, אבל מעניין אותי לשמוע מה לך יש להגיד את זה מהמקום שבאמת בא מתוך הבית מדרש, ולפחות ברור לי שיש פה שאלה, אולי הגולה זה בעיניך, אני לא יודע, תגיד מה שאתה רוצה, אם זה מוצלח או לא.
של פעם, בתור מרצה, לא כשוטה, אבל הגולה אותן זה שאלה נקודתית שצריך לדון בה.
לא,
בגדול זה שהתרבות, תרבות הפנאי לצורך העניין, היא גם חלק היום אמיתי ונכון מהצרכים של אדם מודרני, זה בוודאי נכון. איך עושים תרבות פנאי אבל טובה, שבאמת תשלים את המציאות ולא רק תמשוך לדברים אחרים, שוב, זה נושא שצריך לדון, תרבות פנאי, תורנית,
אשמח שתאחר. עזוב, בוא נעזוב את הגולה, אבל באמת, אני אומר לך את התחושה שלי, כן, אבל עדיף לא לדבר על דברים ספציפיים, גם אתה יודע, עוד שנתיים, סתם.
לא, אני אומר בגדול, איך עושים תרבות פנאי כזה, בוא נתן לך דוגמה, בוא נלך אולי על המדיה.
רגע, אני רוצה לשאול אבל שאלה מאוד פשוטה, לכאורה, לפחות בתחום של גברים, אין ממש תרבות פנאי, תלמד תורה.
לא, זה לא נכון. זאת אומרת, ודאי שיש את הגישה הזו כמו שאתה אומר, רק אני חושב שהיא לא נכונה. היא לא נכונה משתי סיבות. א', מהותית, בסדר? בן אדם, חלק מהנפש שלו, זה גם להתרחב לחוויות רגשיות, דמיוניות, ולא רק לימוד אינטלקטואלי תורני. דבר שני, טכנית. המציאות היום בנויה שבן אדם לא ימד תורה כל היום. וודאי שהוא צריך את גם המעטפת הזו של התרבות, ושמעתי, אם נסתכל על זה כברירת מחדל, הולך התחילה, זה קשור לסעיף א', סעיף ב', מה שאמרתי עכשיו. סעיף א' אומר לך התחילה, סעיף ב' אומר, נו, היה עדיף שימה תורה כל היום, אבל אין מה לעשות, תהילך גם ל...
הבנתי את החלוקה לסעיפים.
אני אומר, סעיף א' אומר שלך התחילה צריך תרבות בנייה.
נו.
התחילה, בן אדם צריך לשמוע מוזיקה, בן אדם צריך לקרוא ספרים, להכין מפקים וכו'. יש כאלה שטוענים, אז זו, אולי זה לא לכתחילה, אבל המציאות היום היא כזו שאין דירה. Okay. אני אומר, מאיזה כיוון שהיום מסתכל על זה, ברור שזה לפתח תרבות פנאי שטוענת. למשל, התחום של המוזיקה. אתה יודע, שאולי זה היום התחום הכי מרכזי בתרבות הפנאי. ליצור מוזיקה יהודית, וכשאני אומר מוזיקה יהודית, אני לא מתכוון למוזיקה חסידית. יש, אני אחד האנשים שפחות סובל את הז'אנר הזה, נקרא מוזיקה חסידית. אלא, אני עם התלמידים שיש לי איזה סך של הרצאות שאני מעביר להם את זה, הדגמות וכו', שעון הכללי הוא למשל, שוב אני אומר את זה על רגל אחת, שמוזיקה שהיא קשורה לרעיונות רוחניים, זה תהיה מוזיקה שלא מפרקת את הבן אדם, אלא מוזיקה שיוצרת אצלו תהליך נפשי.
אוקיי.
אז פה זה בהחלט, אנחנו שומעים מוזיקה, אפשר לשמוע את אישי ריבו, ואפשר גם לשמוע שירים מסוימים של סיימון אנד גרופינקל.
תמליץ לנו על איזה שיר.
The Sound of Silence, זה אחד השירים האהובים עליי.
אוקיי.
אני אוהב להירגע איתו.
אוקיי.
ושומעים יצירות של בטהובן, ופחות יצירות של וגנר. לא בגלל שווגנר לא יהודי ובטהובן יהודי, כי גם בטהובן הוא לא יהודי, אלא כי בטהובן משדר משהו במנגינות שלו שיוצר מאדם, מכניס בנפש של הבן אדם יכולת התגברות ונחישות בעבודה שלו, ולעומת וגנר שיותר משדר אלימות ופרעות לצורך העניין. אז הנה, גם תחום כמו המוזיקה, שוודאי שיש לו מקום. רק איך עושים אותו. זה כן. מדע שלם שצריך ללכת ולהיבנות. סרטים, okay. אתה יודע, סרטים, שזה גם אחת המדיות היום. ברור וואו. שחלק מהיום, מהחיים של אדם מודרני, זה גם לצפות במדיה חזותית, ולא רק, עוד פעם, קריאה אינטלקטואלית. אז אני לא נכנס אף בכלל לשאלה, ברור של צניעות ושל כל הגדרים ההלכתיים, אני אומר אפילו בתוך הסרטים עצמו, שאדם רואה עכשיו סרט, איזה סרט הוא? האם הוא רואה סרט שמפתח אצלו עולם פנטזיה, דמיון, שוב, לא בתחום המיני, לא בתחום כן. הנפשי, שהופך אותו לאדם הזוי, זאת אומרת שחי בסרט, כמו שחלקים רבים בתרבות המערבית נמצאים בו, כמובן, לא בצורה פשטנית. שאנשים מאבדים את את השריר הזה של המציאות והעבודה והעמל, okay. כי חיים להם בעולם של סטאר וורס
okay.
ושר הטבעות וכולי, או שבאדם למשל רואה סרט כמו נס על ההצון.
איזה?
נס על ההצון, שזה סרט שמתאר okay. סיפור אמיתי שקרה בארצות הברית, טייס שהנחית מטוס שהיה במצב חירום על ההצון, כן, אמר שם על וושינגטון,
אוקיי, נכון.
שחקן, כן. סרט מרתק וזה, אבל הוא סרט שלא, עוד פעם, לא יוצר את הנזקים, נקרא לזה, הדמיוניים והפנטזיונרים, אלא חושף את הכל, למשהו עלילתי, מרתק. אבל משהו שגם נותן כלים, באמת, לאנשים שעובדים קשה ועובדים ויודעים לנהל מערכות. כן, בגלל שיש לזה גם הכל. ענאה היא חלק מעבודת השם. רק הענאה okay. הזו, היא צריכה לשבת וליהנות מסרט טוב, סרט טוב, דגש,
כן? כן, כן.
ומוזיקה טובה, וגם לשבת לאכול בצורה טובה,
כן.
בעניינות העם, זה בדרך חלק מההתפתחות הרוחנית של הבן אדם, רק זה צריך לעשות בצורה נכונה, ושצריך להשקיע במחשבה, להגיד לך שכל הדברים האלה, זה דברים שכבר מפותחים וברורים, לא. זה דברים שמוצאים כן. עכשיו בהתאבות, אבל כמו שכבר ציינתי פה, יש התחלות יפות מאוד. במוזיקה רואים את זה?
כן.
אין לא סתם ציינתי, תשארי בו את האחים חזל, אתה רואה דוגמה, לא לראות במוזיקה חסידית, שלוקחים את
כן.
הג'ינגל ומלבישים עליו פסוק,
כן.
אלא אתה רואה כאן מוזיקה שיש מאחורי המוזיקה, איזשהו כן. עולם עמוק ורוחני. בתחומים אחרים, ספרות, סרטים זה דברים יותר קשים, אבל גם בהם הולכים ומתפתחים דברים יפים. אני חושב שבכל שהשנים יעברו, זה תחום שילך ויתפתח, אגב לא רק פה, אלא בעולם כולו. בעולם כולו שאני מזהה, יש גם בתרבות המערבית וגם בתרבויות אחרות, רצון למשהו יותר עמוק מאשר הג'אנק פוד.
כן, שמוכר.
שמוכר עדיין, אבל גם הוא ימצא את עצמו באיזה שאלה.
אני בעד, שהוא ימצא את עצמו. אני כן אקח את זה לעוד, דיברת על סרטים וגם בסמארטפונים עלה הנושא של, של צניעות. עכשיו ברוב הזה, נגיד יש את הגדרים ההלכתיים של צניעות האישה ויש איסור הסתכלות של גברים. אבל באמת שינוי מאוד גדול שהתחולל בתרבות במאה השנים האחרונות, אתה יודע מה, הנה אפילו נציין, הרב קוקרי התנגד לבחירות, לזכות הצבעה, זכות הצבעה של נשים בבחירות, ונראה לי היום בטח בציונות הדתית לא נמצא מי שימשיך להחזיק בעמדה הזאת.
לא כדאי, הוא לא יבחר.
נכון, אבל אני בא לשאול...
אגב, גם הציבור החרדי, כולם נשים מצביעות בבחירות.
כן. תראו כמה הרב קוק היה חרדי. אבל אני בא לשאול באמת, במציאות היום, עכשיו אני אפילו, אתה יודע, אני סטודנט, אולי זה לא כזה דבר משהו מבחינה דתית, אבל איך להיות סטודנט באקדמיה חילונית, שם בכלל אתה רואה דברים שמאוד רחוקים מקובל בציבור הדתי. עכשיו, האמת היא, גם היום החילונים מתמודדים עם זה, עם כל הנושא של הטרדות, שסביר להניח שיש איזשהו קשר, אבל אני בא, לא, ממש לא הטרדות, אני בא לשאול, אני חושב שזה שאלה היום.
יש נושא של מעמד אישה, ויש נושא של הטרדות מיניות, זה שני נושאים.
לא, ממש לא, באתי להגיד רק שזה לא, לא יודע אם מעמד האישה, כי זה נשמע כאילו, היא מקופחת וצריך זה, אבל מקומה של האישה בחברה הדתית, זה בעצם מה שאני שואל.
זה הנושא, עכשיו מקומה של האישה בחברה הדתית, ואחרי זאת אומרת הנושא שאין את החיים של סטודנט בתוך אקדמיה מוקף בתרבות חילונית.
לא, אני בכוונה אומר את זה כי זה קשור, זאת אומרת, כמו שהעלית פה קודם, יש מציאות שאנחנו מתמודדים איתה, זאת אומרת, אנשים לפעמים יכולים לדבר איתי, זה קצת, תשמע, זה הרבה אחורה, אבל זה בני עקיבא, מעורב ונפרד, שם אפשר לנהל את הדיון הזה, ברוב המסגרות הבוגרות, זה מעורב, זה נתון.
אני אומר, בואו נפריד פה בין שני הדברים, בואו נדבר קודם כל ברמה העקרונית, ואחרי זה ביישום המעשי שיש לזה כיום במציאות. שוב, אני מנצל את ההנחה שרוב אלה שישמעו את השידור הזה, זה אנשים שרואים את עצמם כסוג של בני הציונות הדתית בעבר או בהווה.
אתה מייצג את עצמך, זה אינטרנט יכול להיות שישמעו פה.
לא, ברור, אני רק אומר שזה שאלות שהן מטרידות, שצריך להגיד לאוזן השומע, כאילו, אתה נופל על בן אדם, אומר לו, יש פה עכשיו דילמה של בני עקיבא, אני נפרד נורא, טוב, מה אנחנו מדברים פה?
כן.
אז בואו נדבר עכשיו ברמה העקרונית. קודם כל ברמה העקרונית, מה שנקרא האישה במשפחה בחברה הדתית. ברור לחלוטין, וכמו שאמרתי צריך להיות אדם מאוד מכחיש את המציאות בשביל להבין שמערכת היחסים בין גברים לנשים כפי שהייתה לפני 1,000 שנים או לפני 2,000 שנים, זה לא מערכת היחסים בין גברים לנשים בעולם קיים. גם בחברה הדתית ביותר, השפנית ביותר, וכולי, בסופו של דבר, זה המילה שוויוניות, או הצד שגם נשים הולכות ו תופסות מקום במרחב הגלוי של החיים, ולא רק בעולם הרוחני, זו תופעה שהיא, באמת, היא עובדה מוגמרת, וגם מבורכת. זאת אומרת, יש באמת מצב של שינויים בטבעים של המינים בעולם, ויחד עם זה, וזה אני חושב דבר שחשוב להדגיש, מה שאני יונק מהתורה וכולי, זה איזושהי הבנה שלפעמים בלהט התרבותי של הפמיניזם והשוויוניות שוכחה. יש הבדל מובנה בין הנפש הגברית לנפש הנשית, ויש צד בנפש הנשית שיותר מרגיש שייכות לעולם הפנימי, לעולם העדין, לעולם האסתטי, ויש משהו בנפש הגברית, למרות שמנסים היום לטשטש את זה בכל דרך אפשרית, שיותר טבעי ומותאם, נקרא לזה, להתמודדות עם העולם באופן החיצוני שלו. המלחמתיות, התחרותיות,
וזה.
אני חושב שהעולם הרוחני, העולם התרבותי שאמורים ליצור היום, זה משהו שבוודאי מאפשר לשני המינים להופיע גם בתחומים שהם לא הופיעו בעבר. אבל עדיין, להשאיר עידוד תרבותי גם לצדים האלה. זה שכיום השדר החד משמעי לנשים, זה שאתם תמצאו את עצמכם, תגיעו את עצמכם רק בתחומים הגבריים, של ההישגיות, וזה נחשב הצלחה. ולעומת זאת, משפחתיות וחינוך ואסתטיקה, זה דבר שירשב חוסר הצלחה. זה דבר שהוא מובנה על הנחות יסוד שהיהדות, אני חושב, לא, בעבר לא חשבה ככה ולא חושבת גם היום.
כן.
בתוך זה, פשוט, כאילו, שאלה בכלל, אשתי לא עובדת, היא תואר שני.
אני אמקד את השאלה, שזה הרי בפועל קורה היום בחינוך הדתי, ולכאורה זה בכוונה, שיש הפרדה בין בנים לבנות.
גם עליה שדבר נוסף. דיברנו קודם על המעמד האישה החברה הדתית, שמסכם אותי.
זה אמירות עקרוניות, אבל בפועל, שנייה, אני רוצה להגיד משפט.
הפרדה זה לא קשור, גם עכשיו הייתי מחנך את כל הנשים להיות רמטכ"ליות, זה לא משנה עכשיו, לגבי השאלה אם נפרד, איך עושים את זה, אם בחברה מעורבת או נפרדת, זה
שאלה. אני רוצה רגע להרחיב את השאלה, בסדר? להבדיל, כן, כי ברור לי שההקשרים פה הם לא כל כך חדים, אבל כשהיה את הנושא של דיכוי שחורים בארצות הברית, אז גם אנשים השתמשו שם במילה, אנחנו לא מזלזלים בשחורים הזה, פשוט הם מפרדים, הם אוכלוסייה אחרת.
מה?
לא, עכשיו, רגע.
המילה הפרדה זה לא מילה עכשיו קסם שכל פעם שאתה...
לא, אז אני אסביר, אבל בסופו של דבר, העובדה שבצורך העניין, בסדר, עובדה שאם הצבא נפרד, אז נשים לא היו בצבא, וזה בקטנה.
לא, אבל... ההפרדה בעדות מגבי נשים היא לא קשורה בכלל עכשיו למצב של האישה, למצב של הגבר. גם אם לצורך העניין היה מצב שהיינו, שהגברים הם המדוכאים, והנשים הם היו השולטות, אז גם עדיין הייתה הפרדה. הפרדה בעדות היא קשורה לנושא של צניעות, זה לא קשור.
זה יוצר מציאות.
זה שעכשיו היום המציאות היא בנויה כזו, שצהל לצורך העניין, שאישה תתקדם בצבא, אז היא צריכה להיות עם גברים, זה עכשיו בעיה... הוא לא ביום
שנזה עכשיו. לא, הבאתי את צהל כי הפוך, צהל הוא יותר קרוב כאילו לעמדה הדתית הקלאסית, אבל באקדמיה, בצורה נורמלית, אלא אם כן תגיד, תלך ללמוד פיזיקה, כי שם איכשהו מתכנסים יותר גברים, או לא יודע, או
פועל. לא,
תשפר,
אני רוצה
להבין
למה אנחנו מדברים.
הפרדה,
על
הפרדה.
על מצב האישה, או על נושא צניעות, זה שני דברים שונים.
אז כנראה זה צניעות, אתה קורא לזה צניעות.
אוקיי. אז שבררנו שזה שאנחנו רוצים לשאול עצמי, אז מה, איך כיום בחברה מודרנית אפשר לשמוע על גילי עצמיות?
כן.
יפה. אז הם קדנו את השאלה.
כן.
עכשיו שאנחנו שואלים פה שהיהדות מדכאת את האנשים ולא נותנת להם להתקדם, וזה, אוקיי, מה, זה מאחורינו, אנחנו עברנו את המאה ה-20.
תשמע, זה כן, אני כן, אקח את השאלה לאן שאתה רוצה, אני אומר אבל, ההפרדה יוצרת מגבלות טכניות שמקשות על...
לא רק על נשים, גם גברים.
נכון.
זה לא קשור סתם, לגברים ונשים שרוצים לשמוע על אורח חיים דתי, יש קושי היום להשתלב בתרבות שהיא בנויה על עירוב בין המינים.
נכון. אוקיי, בוא נלך על זה.
יפה. התשובה היא פשוטה. יש את המצב של לכתחילה, המצב של דיה. המצב של לכתחילה, אם לצורך העניין העולם היה כולו מנוהל על ידי המסורת היהודית וכו', ברור שהיינו מנסים, לא יודע, באופן מוחלט, אבל ברוב המערכות לשמור על הפרדה מגדרית, עוד פעם, לא לטובת הגברים ולטובת הנשים, אלא פשוט, כדי למנוע חיכוכים שהם בלתי נמנעים במגע בין גברים לנשים. לדעתי, אגב, העולם היום שלא בנוי ככה, הוא נמצא באיזושהי בעיה שהיא ניכרת במציאות, אם דיברת קודם
נושא של ההפרדות. כן, בדיוק בגלל זה הזכרתי.
העולם המערבי היום הוא די אוכל את הדייסה שהוא בישל בעצמו, חבר לי, דבר אותי, זה סטודנט, לא דתי, הוא אומר שהוא בבעיה, אני אומר את זה במילים שלי, הוא הציג את זה במילים אחרות, הוא אומר, אני הולך לפאב בלילה, הוא רואה איזה בחורה שעושה רמזים שהוא רוצה שנתקרב אליה, אני אתקרב אליה, והוא אומר, אני כל זה פחד שתתפח עליי פתאום ותתבע אותי את חדה מינית, הוא אומר, תחליט. הרעיון הזה של עירוב מוחלט בין המינים בשם השוויון, שזה לא קשור בכלל לשוויון, אלא זה בשם התחושה שאין שום בעיה במתח מיני מובנה בין גברים לנשים, זה דבר שהוא, היהדות טוענת שהוא לא טוב.
כן.
לא קשור שוב לא נשים של להפליית הנשים ולהפליית הגברים, הניסיון הזה תמיד שמנסים להגיד שיש לו עד, זה שהוא דיני צניעות זה הדרת נשים. אפשר להגיד, יש דיני צניעות זה הדרת גברים. בסדר? זה פשוט, היהדות טוענת, הפכו כלום שאני חושב נקרא לזה, שבמציאות היומיומית, למעט המתא המשפחתי של לבעל ואישה, המתח היומיומי בין גברים לנשים, יש לו נזקים וצריך לשמור אותו בצורה יותר רגועה. הפרדה מוחלטת לא, בסדר? כי גם ביהדות ודאי שיש מסגרות שנמצאים גברים ונשים יחד, וכאן אני חושב, וזה אולי הסרקום תכלס שיוצא את כל הסיפור הזה, איך כמו שאתה אומר, היום בן אדם שנמצא עכשיו במציאות נתונה, שהוא חי בחברה מעורבת, איך הוא מתנהל? אדם אמוני, מעניות דעתי, אדם תורני, הוא אמור ליצור הפרדה ברורה בין כבוד ונתינת מקום לסובבים אותו, לא משנה מגדרם, מינם ונטייתם המינית, לבין השמירה על העקרונות שלו. זאת אומרת, שאני עכשיו, אם נקרא את זה בהמחשה, אני נכנס עכשיו גם בעבודה שלי, אני נכנס למשרד, ויש שם מנהלת ומזכיר. מה, אני לא אומר לבוקר טוב? ברור שאני אומר לבוקר טוב. אבל לבוקר טוב, אני שואל אותה גם מה נשמע. אבל, וכאן אני חושב, יש בדל באיזה ציל, אומרים אתה בוקר טוב, אתה מה נשמע.
כן.
האם אומרים בוקר טוב, מה נשמע, ובוא תספרי לי מה קרה אתמול אצלכם בבית, ונחלוק חוויות אינטימיות. או שאנחנו מכבדים אחד את השני כבני אדם, ושומרים על עניינות. זה לדעתי הדרך שגם סטודנט, סטודנטית בחברה חילונית יכולה להתנהל. אגב, זה לא רק ביחס לגבוד אנשים. אתן לך סיפור שהיה, שאולי זה גם החדשות שהכנת לשאול בהמשך. הייתי באירוע,
סיפורים, אנחנו תמיד בעד סיפורים.
אני פשוט מביא איך אדם, אם בעצם שואל את זה, איך אדם אמוני אמור להסתדר היום בחברה המודרנית על כל מורכבותיה. הייתי באיזה חתונה, ניגש אליי מישהו שקרוב משפחה רחוק שלי, שלא ראיתי אותו עשרות שנים. שנינו ילדים, מה קורה, מה קורה, מה נשמע, מה זה, זה, עוד אני מדבר איתו, הוא אומר לי, תכיר, מצביע על בחור לידו, אומר, תכיר, בן זוגי.
אוי.
סבא. מה אני אמור לעשות כרגע? מה אני? האם אני יורק על הרצפה, אומר, תועבה, ועופלים מהעיניים, ולוקח כיסא, ותוקיף את הבעלימות? לא. האם מצד שני, אני אומר להם, וואו, איזה יופי, בואו, תספרו לי לזוגיות שלכם, אולי אתם רוצים שאני ארב בחתונה שלכם? אולי לא. לחץ איתה, היא נעים מאוד, נעים מאוד. וזה הסתיים העניין. זאת אומרת, מה שניסיתי, אני מניח שזה היה שיטה שהם קלטו. אני מכבד את המציאות סביבי, לא בגלל שאני מסכים.
כן.
שאני דברים. לא מסכים, זה מציאות שסביבי, היא קיימת. ויש לאנשים האלה נוכחות בעולם הזה, בין אם אני רוצה ובין אם לא. ולא רק, אני רוצה גם שהם נוכחים. זה חלק ממרחב החיים כיום בעולם. ויחד עם זה, אני שומר על עולם הערכים שאני מאמין שצריך איתו להתנהל.
כן.
להבדיל או שלא להבדיל, זה גם אומר יחסים הצניעות בין דבר אנשים. היום, גבר או אישה שנמצאים בתוך סביבה בתוך עניין מעורבת, הם צריכים לטפח את היחס הזה, ולדעתי זה יחס שלא רק שזוכה לכבוד מהסביבה, אלא אפילו לאט לאט מחכים אותו. בוא נצליח, אז ברור מה, בוס ומזכירה, או בוסית ומזכיר, אמורים עכשיו לנשק אחד השני על הלכי ולהתחבק, מה פתאום?
כן.
והם לא אמורים גם להיות באותו חדר, באינטימיות, אפילו שזה לצורכי עבודה, אלא מה שיש, דיני איחוד. היום כן. במשרדים מתקינים דלתות שקופות, כי ברור שלא אדם נשוי, כן. ואישה נשואה או לא נשואה, או כן. לא נשוי, לא אמורים להיות ביחד כביכול... מקצועיות, כי זה ברור שיש איזה מתח, זה מה שהעדות אומרת, לשמור על עניינים ולא לגלוש לדברים אחרים.
כן.
אין שום בעיה okay. לעשות את זה, גם סטודנט, אם נשאלת.
אוקיי, okay. אני יכול קצת לחדד את האתגר שבמציאות חיים בימינו, החברתיות והענייניות הן מאוד משולבות אחת בשנייה, וזה אני חושב שם נמצא הקושי. בוא, גם בתור סטודנטים יש את הצד החברתי, וגם היום בחברות הייטק אפילו.
גם
יש...
בחברה, אני מנסה להגיד, ודאי שזה צד חברתי, וכמו שבה כל חברה יש איזה ערב שכולם הולכים אחד למסעדה, או עושים ODT אחד, גם פה, אני חושב גם ברמה המקצועית העניינית, לא רק, יש הבדל בין כבוד, שחלק מהם זה גם ידידות מקצועית, לבין עכשיו חשיפה אינטימית. שם דברים שונים. זה שיש מקומות שמכריחים, שאומרים שבשביל להיות מקצועי, עכשיו צריך גם ליצור קשר אינטימי עם הקולגה שלי בעבודה. לא מסכים. אני לא חושב שזה נכון.
אוקיי. אני חושב שהאתגר הזה קיים, ולא סתם מעסיקים...
או שהוא קיים. אני רק אומר שאפשר גם להתמודד איתו לא בכזה סיפור גדול.
אני מאחל הצלחה לכל יש רבים שמתמודדים, שכולם יצליחו כמה שיותר, אני חושב, התחושה שלי שזה קונפליקט שבאמת מאתגר כל הזמן.
מאתגר, ואני רק אומר, יש איזה ניסיון להציג את זה, כאילו, תשמע, יש פה אתגר בלתי ניתן לזה, ולכן תבינו אותי, אני נמצא פה, אני מוקף בבנות, אני מוקפת בבנים, נו, מה אתה מצפה שלא ליפול, מכריחים אותי להיות ביחד. לא, נכון. אני שרתי בצבא, ולא במסגרת של בחור הישיבה, אלא שנתיים כחייל
בקרקל?
בקרקל, באמת איזה סוג של שמראש אתה מכניס אנשים לאתגרים שלו, אבל וגם בעבודה אני נמצא במסגרות עם נשים וכולי, והדברים מאוד מאוד פשוטים, שזה מגיע משני הצדדים, לא פשוטים. אתה עכשיו פה סטודנט, לא עכשיו קובע אם בחורה ללמוד יחד למבחן בבית שלו.
כן.
אבל זה מסתר שבוודאי, בכיתה וזה, יש איזו שאלה, היא שואלת אותך, אתה שואל אותו, רואים עניינית.
כן.
ומחברים עוד אחד לשני.
אוקיי.
אני כופר לא באתגר, אני כופר
בסתירה.
ניסה להציג אותו כמשהו בלתי ניתן להצלחה.
כן. יפה. עכשיו אני אשמח לשמוע פשוט מהניסיון שלך, נגיד תחומים שאתה יכול לציין, איזשהו דבר שהתברר, איזה סיפור שמסמן בעיניך באמת ההצלחה של הדרך, או משהו, או התמודדות, לא משנה, פשוט כאילו כל הזמן אני שואל שאלות, עכשיו אני אקח את המיקרופון ותן לנו איזה משהו שאתה חושב ש...
מישהו
מנסה
להבין, אני
רואה
ששם תמיד קושי
להבין. בסדר, זה פודקאסט, אנחנו לא ממהרים.
שוב, השאלה היא להביא סיפור שההצלחה של מה? של איך הרעיונות שדיברנו עליהם מתיישמים בשטח, ברמה...
אני חושב שכן, כי נראה לי זה עיקר החידוש פה.
שוב, אני מקווה שאני מבין, שאני ממקד לאיזה... בסדר. לתוך הדברים שדיברנו, איזה סיפור אותו זה מדגים, אבל אני אראה לך דוגמה לסיפור. תלמיד ש... שלמד עצמי, שם שני, הבן אדם הלך והקים חברת, לכל זה סטארט-אפ, הייטק, לא יודע, חברה שעוסקת באמצעי בטיחות למטוסים.
אוקיי.
משהו, מחשב, כאילו, לא דברים מכניים, דברים שהם בתוכנה לזה. והוא הצליח, מה זה הצליח? עכשיו הוא בחברה של, לא הרבה, אבל כמה עשרות, או פחות מזה, של אנשים בגלל המשרד, גברים ונשים, אנחנו לא
פעולים. אוקיי.
ושמעתי אותו. ואיך אתה מיישם את הרעיונות שדיברנו עליהן, שתורות הרב קוק, אבל איך אתה מיישם את המשימה? בזה שאתה עושה מניין בין מנחה...
דף יומי.
דף יומי בין מנחה למעריב במשרד, אומר לי גם, יש גם את זה, זאת אומרת, במשרד שלו יש גם מניינים וגם שיעור, ויש גם ברמה התודעתית דיבורים על רעיונות ערכיים ורוחניים וחקים. זה בא לידי ביטוי, הוא אומר לי, גם בזה שבאמת אצלו לא עובדים גברים ונשים, אבל יש פה מיחסי עבודה מאוד ברורים שלא רוצים גבולות שאולי מקומות אחרים, כן. אבל הדבר הזה שאמר לי, הוא לא פשוט, אצלנו בחברה, שימו לב, הוא אומר, אנחנו קיבלנו החלטה, זאת אומרת, הוא הבוס, כולם קיבלו יחד איתה, אני מבין יחד איתה, שאנחנו מייצרים, שימו לב, מוצרי בטיחות למטוסים בסטנדרט יותר גבוה ממה שנדרש בתקן הממשלתי. זאת אומרת, הם משקיעים זמן וכסף מעצמם, שאלתי לו למה, כדי שיהיו מטוסים שטסים בעולם באופן יותר ברוך. ואני חושב, דוגמה ליישום מה שאנחנו מדברים. הרעיונות של תורת ישראל זה לא להוסיף את חותמת הכשרות על המוצר. מה, המוצר הזה גם שיהיה קשר, שיתנהל על פי הלכה. זה נכון, אבל זה רק המעטפת חיצונית, שמוע עמוקית. ברגע שאדם מתחבר לרעיונות עמוקים, פנימיים שעברו במשך אלפי שנים, הוא לוקח את החיים המודרניים והופך אותם, החיים האלה, ליותר נכונים. נכונים פיזית ונכונים נפשית. ואם אני אקרא לזה, מה זה המודל מבחינתי של אדם אמוני כיום במאה ה-21? זה אדם, גבר או אישה, אני מדגיש, שקמים בבוקר, בערנות, כמו שאומר השולחן ערוך, התגבר כארי לדעת הבורא. אנשים שמחים, אופטימיים, פועלים עם הכלים שיש כיום בעולם, השכלים, הטכנולוגיים, בעלי משפחה פשוט, ככל האפשר, לא כל דבר תלוי בנו, אבל... קמים לעבודה שהם מועילים בה למציאות, והם עצמם נהנים ממנה.
כן, מותר להנות.
לא רק מותר, חובה.
וואו.
זו השאלה שאני תמיד שואל תלמידים שבהם תייצתי.
אני רואה כבר את הרמבי, אתה יודע, בתור כאילו איזשהו סוג מייצג כזה, הרמבי שבאת, עכשיו חובה להנות, אני רוצה, אני בודק לך את הציצית וגם...
מי שבא לתלמיד, שבאנו תלמידים שואלים אותי שם, שעל איזה עבודה, כן, בסוף שיעורי בישיבות הסדר שמתחילים לבוא. זאת אומרת, דבר שמה אתה רוצה? בוא נתחיל עם זה. מה טוב לך? איזה כישרון? לא מה עם ישראל צריך. תעזוב את עם ישראל, עם ישראל מסתדר בלעדיך. אתה מרגיש שיש לך כישרון עכשיו להיות מייבא משקפי שמש מטיוואן, לך על זה. תהיה טוב ותספר. כאן אגב גם בניסויים. והבחור שואל אותי, מתייעץ, אם נראה לו שהוא רוצה
את
זה. השאלה שאני שואל, תגיד, אתה נמשך אלו?
כן.
זאת אומרת, אתה אוהב אותה, גם משיכה גופנית וגם נפשית. זה הבסיס. אנשים בריאים בנפשם ובגופם ככל האפשר. אוהבים את מה שהם עושים, יוצרים, מרוויחים כסף. זה דבר מאוד חשוב, כסף, אני אומר את זה, כסטודנט שהולך מאוד חשוב, מרוויח כסף טוב על העבודה שאתה עושה. פועלים באופן ישר בתוך התחום שלהם, באמת עושים דברים יעילים למציאות, יכולים גם מקצועות יעילים, אני לא רוצה פה עכשיו להשמיץ כל מיני מקומות, לא יודע, מקצועות יותר באים אליי, חבר'ה מספרים לי שפשוט חבל לי על השנים האלה, זאת אומרת, הם יוצרים דברים שלא עוזרים ליישובו של עולם.
אוקיי.
יש היום המון מקצועות כאלה, זה חלק
לא יודע, אני יכול גם לציין את זה שיש יותר מדי טכנולוגיה שכבר דואגת לישיבו של עולם, ואנשים מחפשים מה לעשות ויש להם את הפנאי, זה גם קיים.
כן, אבל גם בפנאי, יש דברים שבאמת מרחיבים את הנפש, ויש דברים ש... שוב, לא רוצה לקבוע, וזה מישהו שישמע פעם את זה, אבל שבוא אליי, תן לו רשימה של מקצועות שמיותרים, ועושה תואר שאתה יכול לקלוט אותו על הקיר, וחוץ מזה שום דבר. אבל המקצועות שהם יעילים וטובים, אדם חוזר הביתה, משפחתו. הילדים רואים אבא ואמא, שמחים, אופטים, יציבים. בערב הוא יושב והיא יושב, וגם לומדים, לומדים בזמן מסוים תורה. ואחרי זה גם הולכים למסעדה. ואחרי זה גם שומעים מוזיקה טובה. בסדר? ובחופש הם יוצאים, המשפחה, לצימר. לא נכנסתי עכשיו אם זה בחול או בארץ, עוד שאלה הלכתית, אני בעד בארץ. בצימר, מתקים פלאפון, מבלים הילדים, והם עצמם גם הולכים לבלות יחד, עושים דברים שהם נהיים וכו', ואנשים שפוגשים את אלוהים כל שניהם בחיים שלהם. מהרגע שהם קמים, עד הרגע שהם ישנים, וגם אחרי שהם נרדמים. מבין קריאת שמע, עושים חשבון נפש לפני השינה, נרפסים לשינה מרוכזת טובה, וקמים שוב ערניים ושמחים, וכמובן הם עושים כושר וכו'. וככה הם חיים כל שלב בחיים. בתור ילדים הם שמחים בתור ילדים, בתור נערים הם שמחים בתור נערים, בתור זוג צעיר הם שמחים בתור זוג צעיר, בתור זוג עם ילדים הם שמחים בזוג עם ילדים, בתור אנשים בגיל הביניים עושים את תפקידם ורואים איך הילדים גדלים ולא כל היום עסוקים, והראו איזה כיף שהם היו קטנים ועכשיו אנחנו נשאר לבד, עכשיו זה השלב שמתחילים להישאר לבד, בגיל מבוגר הם יחד לבד, כי יש למצב שמישהו נפטר מהעולם באיזה שלב ובנצור נשאר, הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, ובגיע זמנו הוא מת מהעולם, לא קרה שום דבר, בסך הוא נחליף מצב הספירה, וממשיך להתקדם הלאה. כל הזמן.
וואי וואי. זה היה מרגש. אני מקווה שיש... לא, ברור לי שיש גם מקום לאנשים גרושים בעולם הזה, וזה קצת יותר מורכב.
אתה צודק, הייתי צוצאים וגם. וגם אם יש מצב שהזוג מגיע למסקנה, לא פשוטה שצריך להתגרש, וגם אם יש לא עלינו מצבים שיש נכות, מופעים, נפשית, בעיות כלכליות, הכל זה חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא. כל הזמן, לא משנה באיזה שלב אדם נמצא בחייו, גם אדם בגיל חשוב, סיפור.
אוקיי.
זוג מסוים, כמובן, פרטים מזהים, שהוא קשר איתי, תלמיד, תלמידה וכו', שבגיל 35 החליטו להתגרש. בסדר?
אוקיי.
במקרה הזה, לפחות איך שאני הבנתי, זו הייתה החלטה נכונה. לא התאימו, והיה פה, אמרתי לשניהם, כל אחד בנפרד. עכשיו שאתם החלטים להתגרש, באיזה גישה אתם עושים את זה? האם אתם עכשיו, בתחושה שהעשר שנים האחרונות היו בזבוז? את עשר שנים האחרונות עכשיו התברר שבזבזתי את זמני, ולא פגשתי את אלוהים בעשר שנים האלה. ועכשיו אני צריך לאסוף קורות, להתחיל מחדש. או, לפני עשר שנים היה נראה לכם שזו ההחלטה הנכונה. ואתם יצרתם עשר שנים, חייתם יחד, הולדתם ילדים, לא גם השארתם. אתם פגשתם את אלוהים עשר שנים באופן מסוים. עכשיו בגיל 35 אתם פותחים לפגוש את אלוהים בדרך אחרת. כל שלב בחיים. גם שלא עלינו מודים לבן אדם, אחד זה מחוויות שחוויתי, שחולה סרטן. והוא זמנו קצוב, כמו זמן של כולם, רק שלא גם יודעים שהזמן יותר קצר ממה שהוא תכנן. גם אז הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא. גם אז אלוהים נמצא איתו, הוא עושה את מה שהוא יכול, ושום דבר לא נגמר. לא בעולם הזה, okay. ולא בעולם הבא.
אנחנו מסיימים בשאלה על ספר, אני מרגיש שיהיה נכון לשאול, אחרי כל זה, באיזה ספר אתה פוגש את אלוהים? או משהו כזה?
אני בכל הדברים שקשורים.
תנסה למקד, בסופו של דבר מאזינים, איזשהו ספר שאתה אומר, הנה...
אני אומר נתחיל, כשאני מקדים ספר, אז כאילו כל אומרים שם...
קודם כל נגיד לכם שהרב חגי יוצא את
כתבי הרב קוק נפואר. זה נכון, זה יפה, זה כיף, אני שמח על היחסי ציבור, אבל לא זה, אני אנסה להגיד, שאדם תוגש עם אלוהים, לא רק בספר אחד, אלא בהרבה ספרים בחייו, ולא רק בספרים שקשורים ל...
גם בסיימון גרפל.
כן, אפשר. וגם, בכלל, רחמות אופקים, זה דבר חיובי של עצמו. לא רק בספרים, אלא בכלל, מפגשים עם בני אדם ועם חוויות וכו'. לגבי ספרים, אני אומר, אני ברמה האישית, יש הרבה ספרים שאהבתי. אחד הספרים שאני פגשתי שם, איך פוגשים את אלוהים בצורה איכותית, למרות שהאדם שכתב אותו, הוא לא בכלל מגדיר את זה ככה. ואפילו הוא טוען שהוא בכלל לא מאמין בלו. זה ספר שנקרא איש ליד מכונה. ביוגרפיה של סטייפ
ורטהיימר,
שאני פעם מביא וגם לתלמידים כדוגמה לקרוא בספר, מה זה נקרא בן אדם שחי את החיים כמו שצריך. שוב, יש שם דברים שאני יודעתי חסרים בחיים, שזה אולי הדבר המרכזי, החיבור המודע לרעיונות הרוחניים, ולכן יהיה לזה גם מגזרות, אם לא אצלו אז בהמשך המפעל שלו והמשך הצאצאים שלו. אבל הרעיון הזה של אדם קם בבוקר ומלא יצירתיות ושמחה, ובונה דברים אמיתיים ונכונים, שבונים אותו ומתוך כך את כל המציאות, זה הדרך לפגוש את אלוהים.
יפה. תודה רבה רב חגי.
בשמחה רבה, מקווה שלא חפרתי וקדחתי יותר מדי.
מי שבחר להאזין.
מי שיחזיק מעמד עד כה, אז אני מקווה שלא תהיה, שפוק שיהיה בהצלחה.
תודה רבה. כל טוב, תודה רבה לכם גם המאזינים.